כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות 104.9 105.3 FM. תהנו.
גם כן תרבות עם גואל פינטו.
ידיעה מעניינת קראנו בעיתוני האומנות, במרכזם הידיעה כי עם סיום עצרת האום לפני כשבועיים, נשיא איראן חסן רוחני החזיר איתו במטוסו הפרטי פריט אומנות שנמצא בשנות ה-30 בחפירות ליד שירז, ומאז נגנב עד אשר מצא עצמו בארצות הברית, ועכשיו חזר לידי האומה הפרסית. הסיפור הזה הביא אותנו לחשוב ולדון על חפצי אומנות שנבזזו מרחבי העולם ושוהים בביטחה במוזיאונים במדינות אחרות. נמצאת איתנו אשת הארץ מאיה אשרי, שלום לך.
שלום, שלום.
תודה שאת איתנו הבוקר. המקרה הספציפי הזה של נשיא איראן חסן רוחני שלוקח את אותו פריט ארכיאולוגי שנחפר בשנות ה-30, זו ידיעה מעניינת, חשובה עבור כמובן בני האומה הפרסית, אבל זה לא מקרה מייצג ליצירות אומנות שחוזרות חזרה אל האומות שלהם הם שייכים.
נכון, קודם כל בגלל שזה חזר, זה כבר משהו שלא קורה כל כך הרבה, למרות שזה באמת מגמה שמתחילה בשנים האחרונות טיפה להשתנות, וזה גם באמת לא מקרה מייצג, כי מדובר שם במקרה של גניבה חד משמעית ולא ניתנת לוויכוח, שגם אחרי זה נקבעה בבתי משפט בארצות הברית.
בארצות הברית עצמם, כן. עכשיו, גניבה היא גניבה היא גניבה, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לומר שמשהו שנחפר ביוון ונמצא עכשיו בלונדון איננו גניבה.
אז יש כאלה שיחלקו עליך בהצהרה הזאת, למעשה הבריטיש מיוזיאום והממשלה הבריטית היא בהחלט גוף כזה שיטען את זה. למשל במקרה של אני מניחה שעליו אתה מתייחס, של פסלי השיש מהפרטנון שנמצאים, אחד המוצגים האהובים ביותר כמובן במוזיאון בלונדון. הבריטים יגידו לך בין היתר, כן, שזו עסקה שנעשתה כדת וכדין בתקופה הקולוניאליסטית, בזמן שהאימפריה העותומנית הייתה שליטה ביוון, היה שליח בריטי שהגיע לשם וקנה את השיש הזה בכסף, וזה הועבר חזרה ללונדון, ומאז המוצג שם. זאת אומרת, יש בהחלט חלוקים על כמה העסקה הזאת הייתה חוקית או לא חוקית, האם היה מדובר באיזשהו ניצול של כוחות אימפריאליסטים, או שמה פשוט בעסקת חליפין כמו כל עסקה אחרת. זה אחד המוקדים בוויכוח.
עכשיו, בכתבה מרתקת שאת פרסמת בארץ, את מצביעה על הבריטיש מיוזיאום, כמו שאמרת עכשיו, כמה? כסמן לבעיה הכלל עולמית או לבעיה?
קודם כל זה בעיקר מקרה מבחן, הוא כמובן ממש לא היחיד, יש הרבה הרבה מוזיאונים במדינות המערב, גם לא רק באנגליה, בארצות הברית גם, בוודאי בגרמניה וצרפת שבעצמן היו אימפריות, שבעצם תופסים את עצמם, וגם סיימת של צדק, מוזיאוני טבע, או במקרים אחרים מוזיאונים מה שנקרא אוניברסליים, שבעצם אנציקלופדים, שבעצם מבקשים להציג את כל העושר של התרבות האנושית לאורך ההיסטוריה. אז הבריטיש מיוזיאום הוא פשוט מקרה, מכיוון שהוא כזה גדול וכל כך מרכזי, וגם מאוד יחסית עקבי בעמדות שלו בנושא הזה, הוא מקרה מבחן מאוד מעניין. וגם כי בריטניה הייתה כזאת אימפריה גדולה יחסית, אז כמובן שזה הרבה יותר רגיש שם.
אנחנו לפני מספר חודשים כאן בתוכנית, אנחנו דיווחנו על דברים שאמר נשיא הרפובליקה אמנואל מקרון, שביקר באפריקה ואמר שהוא יתחיל אט אט להחזיר את כל יצירות האומנות האפריקאיות שנמצאות במוזיאונים בצרפת. יש להם בכלל יכולת לאותם שליטים להחליט לבד החלטה שכזו, שזה הרבה יותר מורכב עם חבר מנהלים לכל מוזיאון ומוזיאון?
אני מניחה שבמוזיאונים שהם ציבוריים במידה זו או אחרת יש לממשלה הרבה יותר מרחב. וכמובן שברגע שמחוקקים חוקים, אז גם הארגונים האלה כפופים להם בסופו של דבר, כי בהחלט מדובר בעניין דיפלומטי. בגרמניה למשל, ויצאו הנחיות מפורשות למוזיאונים מטעם משרד התרבות ואיגוד המוזיאונים שתחת משרד התרבות.
אז אמרי על זה, אמרי על זה כמה מילים ברשותך. מה היו ההנחיות שהוציא באמת, שהוציאו בגרמניה?
אז בגרמניה שרת התרבות מוניקה גוטר זה באמת כל יחסית מוביל בהתמודדות עם, עם העבר הקולוניאליסטי ואיזשהו מציאת איזון חדש בעניין הזה. ובין היתר פורסם תחת שלטונה, לא על לילה ישירות, מסמך בין 130 עמודים, אם אני זוכרת נכון, של הנחיות לאיגודי המוזיאונים, איך לבחון את האוספים שברשותם. זאת אומרת, איך להסתכל על פריטים או חדשים או קיימים, כדי לנסות לפענח את השורשים שלהם, איך הם התגלגלו למוזיאון, איך הם התגלגלו למי שמחר את זה למוזיאון, או תרם למוזיאון. כלומר, ובמקרה הצורך גם כמובן לסרטט כל מיני אפשרויות להשבה, להשאלה, כמובן שהם מודיעים שם שלא בכל מקרה מדובר על החזרה מוחלטת של הפריטים, מציעים שם כל מיני אלטרנטיבות, השאלות ארוכות טווח, שיתופי פעולה, אבל בהחלט מתחילים להתמודד עם זה גם שם.
ואותה השאלה שעליה את מדברת, עצם האמירה של המילה הזו היא מוזרה, או מוזרה בעיניי לפחות. אתה משאיל חזרה, אתה משאיל משהו שגנבת, אתה משאיל לי משהו שגנבת ממני.
אז זהו, זה בהחלט משהו שהרבה מהמבקרים של הטענות המוזיאליות בעצם, הרבה מהמבקרים של הקונספט הזה של המוזיאון האוניברסלי אומרים. אתם אומרים, אם אתם מתחילים לדבר על השאלה, אתם בעצם מודים פה בחצי פה שהפריטים האלה לא שייכים לכם, אבל אתם לא רוצים להחזיר אותם. אז אתם מוצאים איזושהי פשרה, שכמובן שמה את הצד השני בעמדת החולשה, כי אתה יכול באותה מידה, המוזיאון יכול גם לדרוש את זה חזרה בכל רגע. ובהחלט מדובר פה בדיון שהוא מאוד צוער, אבל כמובן שיש גם טענות הפוכות שאפשר לטעון למה למוזיאונים, בכל זאת למה צריך להשאיר שם את היצירות, למה...
אז נדבר על זה ברשותך עכשיו. יש באמת את הטענה שאומרת שלא כל המקומות בעולם הם בטוחים כמו מקומות אחרים, ויצירת אומנות שיושבת בלונדון הגיוני יותר שהיא תישמר בצורה הטובה ביותר מאשר אם היא תחזור חזרה למה נגיד, מצרים, לאזורים אחרים.
מצרים, סוריה, עיראק, כן, יש כמה מקומות שהם בהחלט לא בטוחים בלשון המעטה. וזה בעיניי האישית כמובן, לא אפילו לא הטיעון הכי חזק שלהם, יש בזה משהו, אבל במקרה של הפרטנון כמובן נגיד, זה לא מחזיק מים, כי הטיעונה כבר מזמן בנתה לעצמה מוזיאונים מאוד ראויים לאוצרות הארכיאולוגיים שלה, ולא מדינה בסכנה כרגע מהבחינה הזאת. יש טיעונים יותר ברומו של עולם ופילוסופים גם שבהחלט בעיניי לפחות אפשר לדון בהם, שזה בעיקר לחתור נגד בעצם הגלים לאומניים שעושים איזושהי הבחנה שהיא בינינו כמעט שרירותית בין גבול של מדינה זו או אחרת, ויש חשיבות מאוד שאפשר לומר, מאוד חשובה באמת למוסדות כאלה, שהם גם מחקריים כמובן, וגם היסטוריים, זאת אומרת, זה לא רק כסף ממבקרים, שבהם מסתכלים על האנושות כאל מין יחידה אחת, ושלא נכנעים לתכתיבים של לאומיות, של עכשיו ניגריה במקרה כאן, ובמקרה יש שם איזשהו גל של לאומיות, והיא דורשת משהו חזרה, כלומר, זה בדיוק לחתור נגד קיצונות מסוימת שבה כל אומה מתבצרת באיזשהו עבר שלה ואין פה שום זליגה של תרבות מעבר.
וזה בעינייך האמירה המנצחת בכל הדיון הזה?
אני, אם שואלים אותי באופן אישי וזה לא שמישהו בעל חשיבות שואל אותי, אבל אני נוטה להאמין שיש מקרים שבהם בהחלט צריך להחזיר פריטים ולהתמודד עם בעצם עוולות של משטרים קולוניאליסטיים חד משמעית. כמובן, זו בעיה היא להגדיר בדיוק איפה הגבול הזה עובר. מה נלקח בחוק על פי חוק, ומה באמת נבזז, פשוט חד משמעית נבזז.
מילה לסיום, אם נעצום שנינו עיניים יחד עם המאזינות והמאזינים שלנו, וננסה לדמיין את הבריטיש מיוזיאם בלי יצירות ששייכות למדינות אחרות, מה יישאר שם חוץ מקירות לבנים?
זה אחד החששות שלהם. כלומר, יש להם הרבה, איזה מוזיאון ענקי, כן. בסדר, אבל אין ספק שכמה מהבלוקבאסטרים הגדולים שלהם נמצאים כרגע, אם הולכים לפי השיטה הזאת, נמצאים כרגע בסיכון עבורה.
מאיה אשר, יש את הארץ, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת.
תודה רבה.
נעבור אל הנושא הבא שלנו, אל עצמה, מונוגרפיה חדשה, אהבת קרס רואה אור, בימים אלה במרכזי העיון מעמיק, רחב, מרתק, ביצירותיה הספרותיות לילדים ולמבוגרים של הסופרת גלילה רון פדר עמית. על החיבור המחקרי הזה אחראי חוקר הספרות, הדוקטור שי רודין, שגם נמצא איתנו. שלום לך שי, תודה שאתה איתנו הבוקר.
בוקר טוב.
באמת יצירה מרתקת. בוא נתחיל ברשותך בשאלה, למה דווקא גלילה רון פדר עמית גרמה לך לשבת ולכתוב את המחקר הגדול הזה, כן? 450 עמודים של ספר.
כן. יש כמה סיבות, אבל זה מתחיל לפני 4 שנים, כשהתיישבתי לכתוב מאמר על נדיה, הרומן הפוליטי שגלילה פרסמה ב-85, על תלמידה ערבייה שמתחילה ללמוד בפנימיה של יהודים. ודרך המבט שלה אנחנו בעצם נחשפים לקונפליקט הזה שהיא חובה, ובעצם הקונפליקט שאנחנו חווים. זה פורסם ב-85, אבל היום הספר אקטואלי כאילו פורסם אתמול. וכשישבתי בספרייה כדי להתחיל באיזשהו מחקר מקדים, לאסוף חומר על הסופרת, על היצירה שלה, גיליתי דבר מדהים. מעולם לא נכתב על גלילה רון פדר שום מאמר אקדמי, שום מחקר.
בשעה עכשיו, שעל סופרים אחרים כן נכתב?
בשעה שעל סופרי דורה, אנחנו מדברים על סופרת שמתחילה לפרסם ב-72. סופרי דורה כבר מאכלסים מדפים שלמים.
אבל גם הם, פתאום, אבל גם הם מעטים, שי, צריך להיות הוגנים, גם הם מעטים.
תראה. לא נדבר על סופרים בשמותיהם, אבל אני הבנתי שקורה כאן משהו פרסונלי. כי יש איזשהו ניכור ממסדי שהוא מאוד מנוגד להתקבלות של גלילה רון פדר בקרב הקהל. אנחנו מדברים על סופרת שכותבת גם לילדים, גם לנוער, גם לבוגרים, כמו שציינת, והיא רלוונטית היום ומוכרת ספרים בדיוק כפי שהיא הייתה בשנות ה-70. זו תופעה ספרותית שבישראל אין דומה לה. 400 ספרים, להצליח להכניס כל כך הרבה יצירות פולחניות לשיח שלנו. בוא נציין רק 2, ג'ינג'י, אל עצמי. זאת אומרת, זה משהו שאין לו תקדים, ולכן הפתיע אותי שמעולם זה לא נחקר.
ואולי באמת הבעיה הייתה וקיימת גם אצל סופרים אחרים, זה בתפיסה של הציבור ושל העולם האקדמי, וגם הביקורת את גלילה רון פדר עמית, וזה התפיסה של אותה סופרת שכותבת לבני נוער, לא יותר מכך.
תראה, יש פה מצד אחד את המעמד של ספרות הילדים בישראל, ופה אתה צודק, זו ליגה ב', יש איזושהי תפיסה שכל אדם שנולדו לו ילדים יכול להיות סופר ילדים. אז בוא לא נחקור את זה כי זה לא חשוב. אגב, מחקרית זו תפיסה שהיא ממש שגויה, כי ספרות ילדים תקבע אם אתה תגדל להיות מבוגר אוהב ספר או לא אוהב ספר, ולכן חשוב לנו מאוד שהיא תהיה ספרות חשובה. אבל יש כאן הרבה מעבר. יש כאן כתיבה לילדים שנחקרת, במיוחד, אגב, כשהיא מתבצעת על ידי סופרים ממין זכר. אתה יכול לראות מאמרים על גרוסמן לילדים, וגרוסמן התחיל הרבה אחריה. אתה יכול לראות מאמרים על סופרים שונים, בין אם זה מאיר שלו לילדים, ובין אם זה סופרים אחרים, קלאסיים אגב.
אז קיבלת תשובה לשאלה שאתה מעלה בדקות האחרונות? אתה היום מבין אחרי העבודה כל כך ארוכה מדוע גלילה רון פדר עמית לא מקבלת את המקום שמגיע לה?
בהחלט.
והיא?
יש פה כמה דברים. ראשית, הסוגיה הפוליטית. כשגלילה רון פדר מתחילה לכתוב, היא עוסקת בסיפורי ילדים על רקע המחתרות. לא סתם מחתרות, היא לא כתבה על ההגנה והפלמח, היא התעניינה יותר באצל. ובתקופה הזאת, בשנות ה-70, האצל היה מוקצה. אנחנו מבינים, זה שלטון מפאי, והממסד מאוד לא אהב את זה. ישנם מוכרי ספרים שגם לא החזיקו את הספרים של גלילה, כי קראו לה פשיסטית. אז זה מתחיל בגלל איזשהו שיוך
פוליטי ימני, כן.
נכון מאוד, ובשעה שהשיח הוא שיח שמאלני אחר, זה ממשיך כי היום, עד היום אגב, אם אתה חוקר סופרים ממין זכר, אז אתה חוקר בכיר. ואם אתה חוקר סופרות ועוד סופרות לילדים, אז אתה פחות.
ספר לי, אני רוצה לקחת את השיחה כמה צעדים קדימה, רדיו, אין מה לעשות, ולשאול אותך על הפגישה הראשונה שלך עם גלילה רון פדר עמית. אתה יושב מולה, אתה אומר לה, אני כותב עלייך מונוגרפיה, היא צוחקת, היא נבוכה, היא שמחה, מה התגובה שלה?
הלם. היא כל כך התרגלה שהיא פועלת בלי שום רוח גבית של מערכת של ביקורת או מחקר, שהיא מאוד לא ציפתה לזה. והקשר של גלילה רון פדר הוא בעיקר עם הקוראים שלה. אני פגשתי אותה, אגב, את אותה פגישה ראשונה בשבוע הספר, ועמדתי בתור כשלפניי מאות ילדים שמגיעים להחתים אותה על הספרים. וראיתי את האהבה הזאת, ולכן אני לא חושב שהיא האמינה לי בפעם הראשונה כשנפגשנו.
מה, כאשר צללת, כי אני שומע את האהבה בקול שלך, אני מניח שכל המאזינות והמאזינים שלנו שומעים את האהבה, הנה גם חן עוז כאן מולי, האישה הטכנית שלנו מחייכת את החיוך הזה, שומעים את האהבה שלך לגלילה רון פדר. מתי נפל לה הסימון? מתי התאהבת?
פעמיים. בפעם הראשונה, בערך בגיל 9, כשיצא יומנו של ניר שרוני, ובפעם השנייה, לפני 4 שנים, כשהתחלתי לכתוב את הספר הזה, ניגשתי קצת בחשש ליצירות, כי אמרתי, אולי הילד שקרא את הספרים ואהב אותם,
התאכזב נורא,
הפך להיות דוקטור לספרות, ועכשיו הוא לא אוהב את זה, ויגיד שזה לא מספיק טוב. וקראתי את הספרים, ופתאום גיליתי אותם מחדש, במיוחד רבדים שלא חשבתי עליהם קודם, והיום גם כשאני, הדיון הוא בחלקו דיון חברתי. כי אני שואל את עצמי מה הספרים הללו מלמדים עלינו בתור החברה הישראלית. ואני רואה שגלילה רון פדר בהרבה מאוד רומנים שלה ניצלה את הפופולריות שלה כדי
להעביר מסרים שלא היו לפני כן, גם העניין המזרחי, גם העניין הערבי, אלה דברים שאולי היא הייתה הסופרת הראשונה שנגעה בהם. טוב, אולי לא הראשונה, בוא לא נגזים, אבל
הראשונה לילדים ולנוער, בהחלט. הראשונה לילדים ולנוער, אבל מעבר למזרחים ומעבר ליחסי ערבים-יהודים, יש גם סוגיות שהן נפשיות יותר או רגשיות שהיא הראשונה לייצג. נתחיל במסטול למשל, על נער שמכור לסמים, או כמעט אבוד, על נער שוליים שפורץ לבתים, וגם סוגיות כמו הומוסקסואליות. ב-86 היא כתבה את סוף הקיץ, על נער הומו שמתאבד ערב גיוסו הצבאי. עכשיו, אנחנו יודעים שמותר חוקית לגייס הומואים רק משנת 93. אז ב-86 גלילה רון פדר, הסופרת הפופולרית ביותר בישראל, כותבת יצירה כזאת, ואני חושב שליצירה הזאת יש השפעה עצומה על האופן שבו החברה הישראלית חווה את הקהילה הלהט"בית. אגב, אם תשאל את עצמך היום ב-2018, האם יש סופרים שממשיכים את דרכה וממשיכים לעסוק בנושאים הנפיצים הללו, התשובה היא לצערי לא.
כי זה גם נכון, זה גם נכון היום לומר על כל עולם המולות שמתרחק מאוד מכל ייצוג שיכול לערער מישהו או להפחיד מישהו.
בספרות למבוגרים אתה בהחלט רואה ערעור, ואתה רואה
לא, ילדים ונוער, כן.
נכון, בספרות הילדים והנוער אנחנו כמעט ולא רואים שיח פוליטי בתוך הספרות, או התייחסות לנושאים שהם נפיצים. המחשבה היא באמת על מה ימכור הכי הרבה עותקים.
גלילה רון פדר עמית מקווה, מצפה, מייחלת לפרס ישראל?
גלילה רון פדר היא אדם שמאופיין א' בחריצות וב' בצניעות, כמו שאני התרשמתי. אני לא התרשמתי שפרסים ספרותיים מעניינים אותה.
טוב, בחייך, מי לא רוצה את פרס ישראל?
א', זה פרס שיש לו גם מזל רע שנלווה אליו כשמדובר על סופרים. ודבר שני, כשאתה זוכה בכזאת אהבה מהקהל על פני 46 שנים, זה הפרס האמיתי.
מילה לסיום ברשותך, שי, היא קראה את המונוגרפיה?
היא קראה את המונוגרפיה, כן.
ו? איזה אס-אמס קיבלת?
היא נתנה את ברכתה.
ואמרה מה?
היא מאוד שמחה לגלות רבדים שהיא עצמה לא חשבה עליהם, או תבניות שהיא לא ידעה שמנחות אותה. גם תוך כדי כתיבה, קיימתי כל מיני השוואות עם מה שקורה בארצות הברית בספרות הנוער והילדים. והופתעתי לגלות שהיא הקדימה תופעות שפרצו שם. כלומר, דברים שגלילה רון פדר כתבה עליהם כאן בשנות ה-80, הופיעו באנגליה וארצות הברית רק בשנות ה-90.
מעניין. טוב, כאמור, באמת ספר מרתק, אני הספקתי רק 200 עמודים הלילה, אבל בהחלט תופס אותך לגמרי במפתיע, אל עצמה עיונים ביצירתה של גלילה רון פדר עמית, הדוקטור שי רודין. אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה לך.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
נעצור רגע ממה שקורה בכנסת, נעבור לנושא אחר. הלורד טוני אול, המשמש כמנהל הכללי של ה-BBC, הודיע כי בקרוב יחזיר לציבור, הגדרה מעניינת, נדון בהגדרה הזאת, הוא יחזיר לציבור את כל הקלטות המוזיקה הקלאסית שנעשו במהלך 100 השנים האחרונות, ויאפשרו לכל מי שרוצה להאזין להקלטות ששכחנו או שכלל לא ידענו על קיומן, אלינו. כל מי שרוצה יוכל להאזין להם. נמצא איתנו עכשיו הדוקטור עמית ויינר, מלחין, ראש המחלקה ליצירה באקדמיה בירושלים. שלום לך דוקטור ויינר, תודה שאתה איתנו.
שלום, בוקר טוב.
אנחנו בקושי יכולים אפילו לדמיין או להתחיל לדמיין על האוצר הגדול שיש שם בידי ה-BBC.
כן, לגמרי. תראה, ה-BBC זה באמת תאגיד השידור גם הגדול בעולם היום, וגם הוותיק ביותר, הוא קיים כמעט 100 שנים. ויש לו באמת את אחד הארכיונים הכי מדהימים שיש של המוזיקה הקלאסית, עם שמות של מנצחים מדהימים כמו תומאס ביצ'ם, טוסקניני, ברונו ולטר, אפילו המלחין, המנצח ריכרד שטראוס נמצא בארכיון הזה, וזו באמת בשורה מדהימה לחובבי המוזיקה הקלאסית.
ארכיונים במובן, דוקטור ויינר, במובן שניגנו במיוחד עבורם בקונצרטים שנעשו בשבילם?
כן, לגמרי, עם תזמורת ה-BBC, שקיימת גם כבר כמעט 100 שנים. אגב, אנקדוטה קטנה, לפני שבוע פרסם ה-BBC עוד הודעה מעניינת לנו לקהל הישראלי, שממנים את המנצח הישראלי עומר ולבר, ממש משלנו, בוגר האקדמיה למוזיקה בירושלים, איפה שאני עובד, כמנהל מוזיקלי שלה. אני חושב שזה, אגב, שני דברים שקשורים לאותה מגמה, של שינויים מאוד משמעותיים שקורים היום במוסדות הגדולים של המוזיקה הקלאסית, והנגשה בעצם של המוזיקה ושל התרבות הזאת, של המוזיקה הקלאסית, לקהלים יותר גדולים.
וזה מתוך ניסיון או מתוך הבנה שכשאנחנו מגיעים אל אולמות הקונצרטים בכל העולם, לא רק בישראל, לא, ממש בכל אולם בעולם, אנחנו רואים את אותו DNA של מבקרים.
לגמרי. אני, מאז שאני ילד, זה מעציב אותי לראות, אני, אתה יודע, חי ונושא מוזיקה כל שעות היום, ומאז שאני ילד אני זוכר שזה מעציב אותי ללכת לקונצרטים ולראות שם רק שיער לבן, וזה גם בארץ וגם בחול, ויש כל מיני דברים שהמוסדות עושים היום. למשל, אני אתן לך דוגמה, התזמורת הפילרמונית של ברלין פתחה לפני כמה שנים בעצם אופציה של מה שנקרא מנוי דיגיטלי. הם הבינו שהם יכולים לפנות ליותר מאשר ה-3,000 מקומות והכיסאות שקיימים אצלהם בעולם בברלין, ויש להם מה שנקרא Digital Concert Hall, כלומר בעצם מנוי סאבסקריפשן שאתה עושה מכל מקום בעולם, ואז אתה יכול לראות לייב, ב-HD, באיכות מאוד מאוד גבוהה, את הקונצרטים שלהם.
ניסית את זה?
בעצם יש להם, כן, כן.
איך זה מרגיש? מה, אתה יושב לך בסלון עם פיג'אמה וגרעינים וצופה במשהו?
תשמע, יש לך קלוזאפים, אתה יכול לבחור שם איפה לעשות קלוזאפים, זה באיכות מאוד מאוד טובה, אם יש לך מערכת טובה בבית, זה מאוד מאוד טוב. אני כן יכול להגיד לך שבתור חובב מוזיקה קלאסית כמוני, אחד שגם עובד בזה, אין כמו לשבת באולם קונצרטים אמיתי ולשמוע את הסאונד האמיתי של תזמורת שמגיע לך מכל מקום באולם.
אז בוא נחזור לתחילת השיחה שלנו למאגר הזה של ה-BBC. כמעט 100 שנים של מוסיקה קלאסית בתוך הדבר הזה. כמובן, המאזינות והמאזינים שלנו יודעים, BBC זה דבר גדול, כן? זה עשרות תחנות רדיו, אולי מאות תחנות רדיו, וכמובן ערוצי טלוויזיה בכל מקום בעולם. מה יש לנו שם שאנחנו יודעים?
אז ככה, זה באמת התזמורת של ה-BBC עם המנצחים והמבצעים הגדולים ביותר שמגיעים לבצע איתה כבר 100 שנים. כל הארכיון הזה עם שמות, כמו שאמרתי קודם, רק נזכיר שוב את אוסקניני, שהוא באמת כנראה גדול המנצחים של המאה ה-20, וכאלה ליאונרד ברנסטיין. כל הארכיון הזה, להנגיש אותו לקהל הרחב, בעצם הם יעשו את זה דרך הנגן שלהם, שנקרא iRadio. להנגיש אותו לקהל הרחב זה באמת מהפכה, במובן הזה שכנראה שה-BBC הבין שאין טעם שזה יישב סתם בארכיון, ושלא יהיה לזה נגישות לאנשים, וגם כנראה שה-BBC הבין שככה הוא יכול להגיע ליותר קהלים, ואותי זה מאוד משמח.
ואותן הקלטות גם יצאו למחירה כאשר
כן, נעשו? כן, יש אספנים שיש להם הקלטות בבית, בהקלטות נדירות. לי יש כמה דיסקים של ריכרד שטראוס, מנצח על סימפוניות של בטהובן.
של ה-BBC.
של ה-BBC. תראה, אנחנו בעידן אחר היום, אין מה לעשות, יש יוטיוב, יש ספוטיפיי. מוזיקה נצרכת בצורה אחרת לגמרי מפעם. פעם היית קונה את המוצר הפיזי, שנקרא תקליט או דיסק או משהו כזה, והיום זה מועבר אליך בסטרימינג. אנשים פחות רוצים שיהיה להם את המוצר הפיזי בבית. רק לפני כמה שנים עוד היית עדיין עושה דאונלוד, היית מוריד שירים או ביצועים ליצירות קלאסיות, והיום הכל בסטרימינג.
והיום הכל כמובן יינתן בחינם. נדבר רגע על המונח המאוד יפה הזה וגם חשוב שהוא השתמש בו, הלורד טוני אול, וזה ה-Return to the Public, חזרה לציבור. מה הוא אומר לך המונח הזה בעצם?
תשמע, אני קצת ציני לגבי המשפט הזה, אני מלחין בעצמי. בוא אני אגיד לך משהו כזה, משהו שלא מרבים לדבר עליו. מוזיקה קלאסית, הז'אנר הזה של מוזיקה קלאסית, תמיד היה בחינם. ואני אסביר לך למה. ולפחות לגבי המלחינים. המבצעים תמיד קיבלו כסף, אבל המלחינים, בוא נעשה רגע סדר. אז כשמוצרט ובאך היו חיים, לא היו עדיין חוקי זכויות יוצרים. כלומר, הם לא קיבלו תמלוגים כל פעם כשהיצירה בוצעה. היום כשאתה מבצע חוקי זכויות יוצרים, גם היום, זה הרי 70 שנה עד 70 שנה ממות היוצר. כלומר, גם היום כשאתה מבצע באך, מוצרט, בטהובן, ברמס, ואפילו רחמנינוב החל מלפני 3 שנים, אין לך כבר זכויות יוצרים על המוזיקה הזאת. כלומר, מה שאמרת, to return to the public, להחזיר את המוזיקה בחינם לקהל, אני קצת ציני לגבי זה.
כי גם ככה זה בחינם, זה אתה, מה שאתה אומר לי, כדי שאני אנסה להבין מה שאתה אומר?
כן, מוזיקה קלאסית, תשמע, זה חלק מה... זה חלק מהעולם הזה של המוזיקה הקלאסית.
כן, אבל היום כשאנחנו מדברים על מוזיקה קלאסית, אנחנו כבר לא מדברים על המוצר המקורי, אלא על האינטרפרטציה של המנצח והנגנים לאותה יצירה מקורית, וזה הופך ליצירה חדשה משל עצמה.
זה נכון לגמרי, כן. אז באמת בגלל מה שאמרתי קודם, בגלל שאפשר לבצע שוב ושוב את הסימפוניה החמישית של בטהובן, אתה יודע, בכל תזמורת בעולם, רק תדמיין כמה היה צריך, עם כל תזמורת הייתה צריכה לשלם היום על סימפוניה של בטהובן לביצוע תמלוגים. אז בגלל זה נוצר באמת העניין הזה שאתה מזכיר, שזה השוואת ביצועים ואינטרפרטציה של מנצחים, שהיא בעצם הדבר שהקהל בא לשמוע. אז בזה כן, זה באמת להחזיר את זה לציבור, כלומר, את ההקלטות הנדירות האלה, להחזיר לציבור, יש בזה באמת משהו מאוד מאוד מהפכני.
התייחסת להשוואת ביצועים, עבור מאזיננו הרבים שאוהבים את המוסיקה הקלאסית, יש משהו מרכזי באותו מושג של השוואת ביצועים?
לגמרי, כן. זה אחד הדברים הכי מהנים לעשות. גם אני נורא אוהב את זה. אתה יכול לקחת יצירה של באך. אני בכוונה נותן דוגמה יחסית קיצונית, כי בבאך הוא בעצם לא כתב את הפרשנות המדויקת של איך לבצע את היצירה. הוא לא כתב חזק חלש, לפעמים הוא לא כתב אפילו מהר לאט. אתה יכול לשמוע למשל את גלן גולד, מבצע יצירה של באך אחרת לגמרי מכל פסנתרן אחר. אפילו אתה יכול לשמוע את גלן גולד מבצע כשהוא צעיר וכשהוא מבוגר, את אותה וריאציות גולדברג, אחת היצירות המפורסמות של באך, הוא מבצע את זה אחרת לגמרי. זאת אומרת, המקום פה של הפרשנות, של המבצע, במיוחד ביצירות של באך, כמובן לא רק, אבל שם זה באמת מאוד מאוד קיצוני, המקום הזה שהחופש של המבצע להכניס את עצמו לתוך המוזיקה, כן. הוא מאוד מאוד גדול.
ובמידה רבה, כל האוצר הגדול הזה של 100 השנים של ה-BBC, 100 השנים של יצירה מתוך ה-BBC, שנוצרה בתוך ה-BBC, המרכז יהיה אותה השוואת ביצועים שבו אתה אומר, כי בסיכומו של דבר, מספר היצירות הקלאסיות המנוגנות חוזרות על עצמם שוב ושוב.
זה יש יותר יצירות. אבל אני מסכים. נכון. נכון, זה עצוב מה שאתה אומר, זה קשור קצת למה שאמרתי קודם, וזה ביצה ותרנגולת, בגלל שכל היצירות האהובות על הקהל, הקהל בא לשמוע את היצירות שהוא אוהב, והיצירות האהובות האלה הן כבר ללא זכויות יוצרים, וזה מין ביצה ותרנגולת שמזינות את עצמן, ומובילות לתחום הזה של השוואת ביצועים, שהוא נורא יפה, שוב, שלא תבין אותי לא נכון, אני אישית גם עושה את זה, אבל קשה בגלל זה להכניס יצירות חדשות לתוך עולמות הקונצרטים.
טוב, אפשר רק לחכות לרגע הזה שבאמת הם ישחררו את הכל, בינתיים זו רק הכרזה, אבל מדובר באמת על השבועות, חודשים הקרובים, אז אנחנו ממש קרובים לדבר הזה. הדוקטור עמית ויינר, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה לכם.
נעבור מיד אל הנושא הבא שלנו. נשף המט גאלה, המתקיים כבר מ-1948, הוא אירוע האופנה המפורסם ביותר בעולם. בוודאי מאז נכנסה אנה וינטור, עורכת ווג, לתפקידה, הן כעורכת המגזין והן כאחראית על האירוע. הנשף אינו רק ערב שכולו עוד קוטיור, אלא גם מסמן את תערוכת האופנה השנתית שמתקיימת במוזיאון המטרופוליטן. השבוע הודיעה הנהלת המוזיאון כי הנשף והתערוכה יוקדשו לאופנת הקמפ. מהי סוגת האופנה הזאת? נדבר על כך עם סער שלב, כתב אופנה, ידיעות אחרונות. שלום סער, תודה שאתה איתנו.
בוקר טוב.
ההגדרה שלי הייתה נכונה, האם אכן אירוע האופנה המפורסם והחשוב בעולם?
הוא הפך להיות בשנים האחרונות, אני חושב שעד לפני עשור או קצת יותר, אף אחד לא שמע כמעט על הערב הגלה הזה, וכמובן פחות על תערוכת האופנה, אבל בעשור האחרון, בעיקר בגלל רשתות חברתיות, Sex and the City, כל העיסוק האובססיבי באופנה, כמובן שהשטיח האדום בערב הגלה הזה, והתערוכות האופנה שם, הפכו להיות כמעט הדבר הכי נצפה, נמכר ומבוקר בעולם.
ואולי אפשר להוסיף לזה שר, כי בעשור האחרון תעשיית האופנה הצליחה לשכנע את כולנו, שגם היא סוגה של אומנות.
לחלוטין, כלומר תערוכות האופנה לפחות מבחינת הדבר הכי חשוב אולי למוזיאונים, מחירות הכרטיסים הפכו להיות הדבר הכי חם ומצליח שיש, ולכן איכשהו נכנסו באיזה דלת אחורית והפכו להיות אומנות. על זה עדיין יש ויכוחים אקדמיים אם אופנה היא אומנות או לא, אבל זה לא לענייננו כאן.
כן, אבל בלי ספק, אתה צודק, גם בישראל אנחנו רואים תערוכת רונית אלקבץ משכה אין סוף אנשים, כי הדברים האלה באמת מושכים.
תערוכת האופנה שמוצגת עדיין במוזיאון ישראל על אופנה ישראלית, מושכת הרבה מבקרים. יש עניין ודיבור על תערוכות אופנה.
זה גם סוג אחר של מבקרים, שגם זה חשוב לא פחות.
זה באמת מסביר למה תערוכות אופנה הן נורא מאוד פופולריות. כדי להיכנס למוזיאון ולראות אופנה, אתה לא צריך להיות עם תואר אקדמי ולעמוד מול ציור שאתה אומר, הילד שלי בן השלוש יכול לצייר.
כן, בוא נדבר על הקמפ. מחליטים, הנהלת המוזיאון מחליטה השנה להקדיש את הנשף ואת התערוכה לאופנת הקמפ. מהי אותה אופנה?
אתה יודע, זה לא רק אופנת הקמפ, אני חושב שקודם כל צריכים לדון במושג הקמפ, זה מושג בעצם, זה מושג פוסט-מודרני שהופיע כזה, אני חושב שאצל סוזן סונטג, המבקרת היהודיה, המבקרת התרבות היהודיה, היא פרסמה אז את הספר המפורסם שלה על הקמפ, טענה שזה איזה ניסיון אירוני כזה לראות באופנה בעיקר, אבל בתרבות, את כל המקומות שהם קצת קיצוניים, הם קצת מכוערים, הם קצת פרובינציאליים, איזה ערבוב כזה מוגזם של 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 אסתטיקה שממנה אפשר לזהות איזשהו יופי. בדרך כלל כמובן זה זווית אירונית כזאת, להסתכל על תופעות תרבותיות מכוערות, מוגזמות, קיצוניות, ולהגיד, רגע, יש כאן משהו בכל זאת יפה. אני חושב שבאופן די אירוני כמעט, אם אנחנו נמשיך את האירוניה, אפשר להסתכל על המת גאלה, על אותו ערב גאלה שקורה
בעצמו כערב קמפ, כן.
והוא ערב קמפ גם בלי לקרוא לתערוכה קמפ, כלומר, גם אני חושב בערב גאלה האחרון של התערוכת Heavenly Bodies על אופנה ונצרות, וגם לפניה על סין, אפשר לראות את מיטב הכוכבות כמובן מתלבשות באופן קיצוני, מוגזם, יש היום רוב מכוער, ולראות בזה קמפ.
יש מי שמגדיר את הרעיון יותר מכולם?
אני חושב שקשה להצביע על דבר אחד, אבל אין ספק ש למשל, מוסקינו הוא מותג שבשנים האחרונות הפך להיות מאוד מאוד קמפי. גוצ'י, התצוגות המטורפות שלו בשנים האחרונות, גם אפשר להסתכל על התצוגות כקמפי, אבל אני חושב שהם עלו על כאן על משהו יותר עמוק בתרבות. אני חושב שיש משהו קמפי בכלל, זו תופעה תרבותית כללית, אנחנו חיים בעידן קמפי. אני לא יודע אם אתה מודע לטרנד הנעליים המכוערות, טרנד שבו סניקרס הפכו להיות מגושמות, אבות, מין כמעט נעליים גרסה של נעליים אורתופדיות על סטרואידים. וזה משהו שאנשים כאילו מבקשים ללבוש, להצטלם, לעלות לרשתות החברתיות. כאילו המוגזם, המכוער מדי, הקיצוני, הפך להיות כמעט הדיפולט שבו אנשים רוצים להיראות ולהתלבש.
וכשהנהלת המוזיאון מצעירה על השם הזה, על ההגדרה הזו לתערוכה השנה, היא גם מדברת במונחים של פוליטיקה ושל דונלד טראמפ, שהתקופה הזו בה אנחנו חיים היא התקופה המוגזמת שאתה מתעורר בבוקר ואתה לא יודע איזה כותרת תקבל הפנים.
לחלוטין, אני חושב שבמובן הזה באמת, כמו שאמרתי, הם באמת עלו כאן על משהו הרבה יותר עמוק מאשר מותג כזה או אחר. אנחנו חיים בעידן שבו באמת האופנה משקחת את הלכי הרוח הפוליטיים, החברתיים, הכלכליים. זה באמת איזו זירה שבה אפשר לראות שהקיצוני והמוגזם והמכוער הוא לא רק בארון הבגדים שלך, אלא גם בעיתון שאתה פותח בבוקר.
אז מה, איך אנחנו נראה את הגיבורים, את הכוכבים, את הכוכבות השנה בערב הזה?
אני לא רוצה אפילו לדמיין את זה, אבל נראה לי שמיטב בטח מעצבי האופנה כבר עומלים על המוגזם והמכוער. אני חושב שדווקא אם הייתי סטייליסט של אחת מהן, הייתי מציע לבוא אני אולי דווקא בבגדים הכי אולי נקרא להם מתונים, מחוייתים, עדינים, כדי לצאת דופן, כי באיזה יער של מוגזמות וכיעור, כדאי אולי להיות, אם אתה רוצה לייחד את עצמך, כדאי דווקא לשמור על איזה מהוגנות.
טוב, אנחנו כמובן נדבר לפני התערוכה שוב. שר שלו, כתב אופנה ידיעות אחרונות, אני מאוד מודה לך שהיית איתי. פסטיבל תמונה 2018 ייפתח בשבוע הבא, במרכזו הפקות מקור, הפקות המחברות בין פרפורמנס לתיאטרון, יצירות שמדברות על מציאות ישראלית קונקרטית של כאן ועכשיו. ביום חמישי, ה-25 בחודש, שיעלה בימת הפסטיבל בליווי נגנים, צריך לומר, אומן הספוקן יוסי צברי עם המופע יפה נפש. עוד לפני כן הוא עוצר כאן אצלנו באולפן. שלום יוסי, תודה שאתה איתנו.
שלום ותודה שהזמנתם אותי.
נוח לך עם המיקרופון? אתה רוצה לקרף אותו? אוקיי, על הכיפק. יוסי, למה יפה נפש? זה על פי, כמובן שזה על פי ספר השירה שלך, שאח יצא. מדוע בחרת? כי זה שם שמאגד בתוכו המון המון, גם מחשבות, גם דעות קדומות, גם הכל. אז למה דווקא?
גם משמעויות. כן, בדיוק שאלת וענית. יפה נפש מקושר אצלנו לאיזשהו הומניזם רוחי, מתנצל,
מחבק עצים,
בדיוק, אוכל גרנולות, טבעוניות, זה מתחבר עם זה, כמובן עם שמאלניות. אגב, זה נורא נחמד, שמתי לב בזמן האחרון ששמאל כאילו הפך להיות שם גנאי, אבל ימין, אתה צריך להוסיף לו איזה משהו, אתה לא יכול לקלל מישהו סתם ימין, צריך להגיד לו ימין משיחי, ימין קיצוני, ימין פונדמנטליסטי, אתה לא יכול להגיד סתם ימני, אבל שמאלני זה כבר כאילו, זה מכיל בתוכו כבר את כל הגועל. אז משם זה בא הרעיון, זאת אומרת, למה פתאום הומניזם, ערכים של שוויון, של אלטרואיזם, של רצון של עזרה לזולת, למה זה הפך להיות כזה שם גנאי, כזה דבר שאנחנו מתרחקים ממנו, אנחנו כאילו רוצים יותר ויותר להיסגר, אנחנו רוצים יותר ויותר להישאר בתוך עמנו, בתוך עצמנו. הנה, עכשיו יש את ההצעה הזויה הזאת של הבית היהודי בחיפה, שהם רוצים לסמן את הסוחרים היהודים, כי אני דואג קודם כל לאחי, רק אחר כך לבן הדוד שלי. אז אני שמתי לב במהלך הכתיבה
אז איזה סוג של ניחוס? אתה אומר
לגמרי, כן.
כן, יפה נפש.
בדיוק.
כן, תעשו עם זה מה שאתם
אני
רוצים.
אני יפה נפש. אני רוצה להאמין שאני יפה נפש. אני הייתי רוצה להתהדר בהגדרה הזאת. אני הייתי רוצה לקוות שאנשים אשכרה אומרים עליי, בין אם בפני ומאחורי גבי, שאני יפה נפש. כן, כי אני חושב שאלה ערכים שצריך לקדם. אני הייתי נורא רוצה להאמין שאני פועל לקידום ערכים, כי אני יותר רוצה להאמין על זה שאני הומניסט, שזו
צריכה להיות ברכה, לא כללה.
כן. גם משהו שצריך להתגאות בו.
לפני שנמשיך ונשוחח ארוכות, אני רוצה בבקשה ברשותך שתקריא לנו או תבצע עבורנו, יש לומר, את אחד מקטעי הספוקינג.
אני יכול לומר איזה שתי מילים על הלפני שלנו אחרים? זה משהו שנכתב בעקבות האינצידנט של נרי לבנה ואלכס גלילי, אתה בטח זוכר את זה, שהוא הייתה אצלו בבית והיא טענה שהוא חשף את עצמו בפניה ואמר לה, דברי אליו. וזה נורא שישרתי שזו הייתה, כאילו, זאת הייתה השורת חיזור שלו, דברי אליו. ואם כאילו אני אגיד משהו לא נכון, אם אני אגיד, מה אתה רוצה שאני אגיד לו בדיוק? לך תתקלח, לך תעשה מה זה, תסדר את השיער, מה? אז זה נורא שישע אותי, אבל כמובן שזה שישע אותי וזה יעזע אותי באותה, באותה מידה, ובעקבות זה זה נכתב, ובעקבות כל גם המיטו ולמה לא התלוננתי וזה.
בבקשה.
יודע כל עולל שהאדם נבדל מן הבהמה בגלל העובדה הבנלית שרק לבני אנוש יש יכולת ורבלית. ועל כן, כשאיש מפורסם, מצליח וקשיש, מבטיח לך תהילת עולם תמורת בקשיש, דברי אליו. כשמיניסטר בכיר מזכיר לך מי כאן הבוס ומי השכיר, כשקצין שולף את הפין ותובע ממך יחסי מין, דברי אליו. ואם אותו שטוף זימה מתקשה בהבנת הנשמע ומתקשה באחת למשמע המילה המשמימה לא, ומשתמש נגדך בתיאור של, בתואר שלו או בעוצמה, זכרי את הסיסמה ודברי אליו. אל תאחירי את האווירה, שמרי על איפוק של נזירה, רק דברי אליו. או שתעיפי לו סתירה. גם בעיתה לביצים הינה אופציה חביבה, אך אין כמו מילה טובה כדי להבהיר שאין מצב ולא משנה כמה יש לו בעובר ושב, אז דברי אליו. דברי אליו וגם אל כולם. עמדי בראש חוצות ודברי, אם צריך אפילו בצעקות, שכל עולם ישמע, שידע, יש דברים שאין לעשות, יש קווים שאסור לחצות, הן הפה שלך נועד לא רק בשביל לאכול. אז דברי. אל תפחדי, אל תראי, אל תסתתרי, אל תוותרי, זכרי שמותר האדם מבהמות הזן הגברי. אין מה לבכות אחרי שנשפך החלב, עזרי אומץ ופשוט דברי אליו.
דברי אליו, זה כתב תביעה נגד אותם אנשים שמבקשים שנדבר אליו?
זה כתב אשמה, אם כבר נגד אותם אנשים, וזה איזשהו רצון, אני יודע, במיוחד עכשיו, שנשים לא ממהרות להתלונן. אני עשיתי גם על זה פעם איזשהו מחקר קצר, ואני גיליתי שפחות מרבע מהאנשים שמותקפות מתלוננות, בגלל שהן יודעות שאו שלא התייחסו אליהן, או שהן יצטרכו לעבור מסכת של איסורים עד שזה יגיע, אם בכלל זה יגיע לאיזשהו דיון או עימות. גם מפני שהן רוצות כאילו להמשיך הלאה ולעבור על החלק הזה בחיים, להתרפא.
להניח את זה מאחור.
בדיוק. ואני חושב ש... משוב, מנשים שדיברתי איתנו ומהחוויות שאני חוויתי בעצמי, זה שהדיבור הזה, היכולת הזאת היא כן דווקא להוציא את זה, לפרק את זה, היא תרפויטית בעצמה. וחלילה לי מלבוא ולעשות איזושהי, מה שנקרא, הסגברה, אני לא מתיימר, אני כן מנסה לומר, כן, יש אנשים שיקשיבו לך. אני חושב שזה חשוב מאוד להגיד את זה, שזה חשוב מאוד להתעקש, להתעסק בזה. גם אם זה כואב, אני יודע על עצמי, על חוויות לא נעימות שאני עברתי, אני חושב שההתעקשות הזאת היא הכרחית, היא תרפויטית.
ואתה דיברת עליהן, על אותן חוויות?
באיחור רב, כן.
כי?
כי זה דבר שאתה, כמו אנשים שנוהגים במכונית ואומרים, לי זה לא יקרה, מה עכשיו? אני כן, אני אשתה איזה כוסית, ולי זה לא יקרה, לי זה לא יקרה. כשזה קורה לך, זה נראה לך כל כך הזוי, אתה מפרשן את זה לא נכון, אתה אומר, לא, אני קראתי פה משהו לא נכון, זה לא יכול להיות שזה קרה, אתה כאילו מסרב להאמין שאתה היית אשכרה באותה הסיטואציה, שאתה היית גיבור של איזשהו סיפור בנאלי שקראת בעיתון, ולוקח לך זמן לעבד את זה ולעכל שזה קרה לך בדיוק אותו דבר כמו שזה קרה לאנשים אחרים. קשה לך להאמין שאתה חלק מסטטיסטיקה, וזה עד שאתה מעבד את זה ועד שאתה מבין את זה, לפעמים לוקח זמן.
והעובדה שאתה גבר הופכת את זה לקשה עוד יותר? גבר שחווה את החוויה.
אני חושב ש... שוב, קטונתי, הנה, תבין, אני עדיין, אני כאילו, אני מרגיש שהחוויות שאני חוויתי הן די חסרות משמעות לעומת נשים או גברים, נגיד יונתן הילו כזה, שנאנסו באיומים, בסכין, באלימות וכאלה דברים. אז אני נורא נזהר מלשים עצמי במקום הזה. אבל כן, בעקבות חוויות זאת אומרת, אני רק אחרי שאיבדתי את החוויה, ואחרי שעיקלתי אותה עם עצמי, ואחרי טיפולים, אתה יודע, שיחות וכאלה, אתה מבין איפה, אתה מבין את ה, אתה מבין את המקום שבו אתה עמדת, ואתה נאלץ כאילו להודות בפני עצמך. כן, חביבי, גם אתה היית פה, תסתכל על זה, תתמודד עם זה, ותמשיך הלאה. זאת אומרת, ההתמודדות הזאת היא, אתה יודע, כאילו, מה היא בעצם? היא בסוג ההכרה, שזה היה שם. יש אנשים שמקבלים את זה, שאולי צריכים אחר כך באמת, אתה יודע, טיפול פסיכולוגי מתמשך, טיפול פסיכיאטרי מתמשך, ויש אנשים ששפר עליהם מזלם, כנראה קצת יותר כמוני, שמסוגלים לדבר, שמסוגלים לפרק את זה דרך האומנות שלהם.
כי בשעה שנשים תמיד מחונכות, ואנחנו מדברים על זה ארוכות, נשים מחונכות לשתוק ולהיות יפה, גברים מחונכים לאל תעשה עניין. וזה המושג הזה של אל תעשה עניין. אז זה קרה לך, אז הוא נגע בך, היא נגעה בך. או...
גם כאילו, כאילו לנשים זה כמעט... זה כאילו, נשים שלא עברו... כאילו, אני לא מכיר נשים שלא עברו איזושהי סוג של הטרדה מינית. אתה יודע, זה גם כן משהו שנורא הפתיע אותי. יש עמותה שנקראת אחת מתוך אחת. כשאני נכנסתי וקראתי את הנתונים שלהם, נהייתי בשוק. אני, כאילו, זה לפני זה. 3 שנים הזמינו אותי לכתוב קטע ולהופיע בערב שתמך בנפגעות תקיפה מינית, ושכל הכנסותיו לבתים כאלה. ואני תהיתי, מה יש לי להגיד? אני, מה יש לי להגיד על הדבר הזה? אני ש... אתה יודע, שבטח לא חוויתי הטרדות כמו שאנשים חוות. נכנסתי וקראתי נתונים, ואז דיברתי עם האחיות שלי, ודיברתי עם חברות שלי, והייתי בשוק מהעובדה שאנשים חיות את זה ביומיום שלהם, באוטובוס, בהליכה ברחוב וזה. אני מודה שאולי זה נשמע קצת אטום מבחינתי, אבל לא, לא, לא זיהיתי את זה.
וזה שוב אבל מכניס אותך לאותה משבצת של מה אתה עושה עניין, אם לידך אחותך שחובה את זה 24/7.
בדיוק, מה אתה כאילו, אתה יודע, יאללה, זה גם גברים, נו, אנחנו כולנו מבינים את, את הקודים של, של מה זאת גבריות, ומה זאת, סליחה, חרמנות גברית, כאילו, אתה יודע, וכשעכשיו מותר להיות בוטה, שעומד לנו, אנחנו פחות חושבים, אנחנו פחות, כמו שאתה אומר, עושים עניין, יאללה. תשמע, בתור גיי, אני יכול להגיד לך ש... לא יודע, אני משער שהרבה הומואים חווים את זה. לפעמים אתה מגיע לסיטואציה שאתה נמצא באיזה פגישה, באיזה דייט, ואתה יודע שזה לא זה. זה לא בא לך עליו, כאילו, וזה, אבל אתה אומר לעצמי, יאללה, אני כבר פה, ו...
וגם כאילו, לא נעים.
כן, וגם לא נעים, כאילו, לעשות סקס, עכשיו זה ייקח לי 15 דקות, אני אגמור עם זה, אחרי שמקום איך את הביתה, כאילו, ולהשתמש באיזה קרם גוף, יאללה, אני כבר אגמור עם זה פה, הולך הביתה, התקלח, וזה ייגמר, אז אנחנו כאילו גם, באמת, כמו שאתה אומר, לא עושים איזה עניין, ואנחנו לוקחים את המקום הזה שלא עושים עניין, לפעמים לוקחים אותו רחוק מדי.
אבל זו דוגמה מצוינת ליצירה שלך, לעיסוק שלך באומנות, שהוא תמיד בכאן ובעכשיו. אתה לוקח את הדברים החמים ביותר, ומהם אתה יוצר את הספוקן שלך. למה זה כל כך חשוב לך, ובשם איזה קול אתה מדבר?
אני מרגיש שכשאני מסתכל סביבי, ואני רואה אומנים מצליחים יותר או פחות, אני מזהה שכולנו חווים או עוברים את מה שלימור לבנת כאילו שטלה פעם מזמן, מה שהיא קוראת הצנזורה העצמית. אני חושב שבתור אומנים אנחנו, גם בגלל שאנחנו חיים במקום נורא קטן, אנחנו נורא רוצים כל הזמן להשיג את, את אהדת הקהל, את זה שהקהל יבוא ויושיב את התחת שלו על המושבים בהופעות שלנו, ולכן אנחנו מפחדים להגיד משהו שהוא יסתה, ואפילו במעט מהמיינסטרים. אנחנו מיישרים את עצמנו לפי הדעות הרווחות, ולכן כשאתה מסתכל סביב, אתה לא רואה אומנים באמת כאילו מצליחים, אני מדבר... סטנדאפיסטים, זמרים, שחקנים זה טיפה פחות. אתה לא רואה...
שאומרים משהו.
שאומרים את דעתם באמת. כאילו, כמה אורנה בנאי כאלה יש? וגם אורנה בנאי כאילו למדה מאוד לסתום את הפה שלה, או טיקי דיין, אחרי ההתבטאות הזאת של האספסוף, לפני כמה שנים זה היה, כאילו היום, לפני איזה כמה חודשים קראתי עליה כתבה, וכשהיא מבקשת מהכתב או מהכתבת, שתעשו לי טובה, תשמרו עליי. אל תוציאו אותי לא בסדר, אנחנו כל כך מפחדים לצאת לא בסדר, לא בסדר מול מי, מול מה. האם הדעות הפוליטיות שלי אמורות לפגוע במישהו? האם זה שאני מביע את המחאה שלי, אז אני מיד עושה פרובוקציה, זה משהו שגם כן נורא אני מקבל אותו המון. תפסיק לעשות פרובוקציות, אל תעשה עניין אפרופו. תפסיק לעשות פרובוקציות, כאילו כבר אין מקום למחאה לגיטימית. אין מקום להגיד, להביע את ה...
להביע את מה שבתוכו, גם אם מישהו יזוז על הכיסא בחוסר נוחות.
בדיוק, קצת פחות נעימה, זה פתאום אתה צריך להיות, אתה צריך, גם אם אתה אומר משהו, אז תהיה עדין, אל תגיד את זה. היום אנשים מפחדים.
ואז בא יוסי צברי ואומר, הכל בפרצוף?
ואומר, כן, מה פתאום שאני לא אגיד? מה פתאום שאני לא אגיד? אני התראה מזלי, ואני זכיתי מצד אחד באיזושהי יכולת לנסח דברים, זה לוקח הרבה מאוד זמן. ומצד שני גם חוויתי חוויות, אבא שלי נפטר מול הפרצוף שלי, ואנחנו היינו לבד בבית, הוא ואני. ואחרי חצי שעה בערך, המוות שלו נחתם, כאילו, באו אנשי מדע וקבעו את המוות שלו. זה אחת הסתירות הכי גדולות שקיבלתי בחיים שלי. אני ברור שמוות זה סתירה, אבל לא, המעניין הזה של בן אדם, שהוא בסך הכל בסדר, מתנהל בבית, אחרי חצי שעה נקבע המוות שלו. 8 בבוקר, אחרי חצי שעה אין בן אדם. זה נתן לי סתירת לחי כזאת שאמרה כאילו, חביבי, אתה לא תישאר כאן לעד. אתה חייב להגיד את הדברים שיש לך להגיד עכשיו, כי בעוד חצי שעה אולי אתה תיימת. אתה תרד פה לרחוב כאילו ומשהו יקרה לך, וזה קורה כל יום, הנה צביקה פיק ואייל פלד, וזה כאילו, אנשים, החיים שלהם משתנים בשנייה.
זו הסיבה שזה גם הגיע מאוחר יותר, יוסי?
כן, זה לקח זמן. I'm a late bloomer, וזה לקח לי זמן. גם היציאה מהארון שלי הייתה מאוחרת. גם אני חושב ש, אתה יודע, היכולת שלי למצוא את הקול הזה, להתנסח, היא לקחה זמן, המון זמן.
זאת אומרת שרק כשהיית באמת מחובר לעצמך וחסר פחד, זה הרגע שבו הצלחת להוציא.
כן, אני המון זמן שחקן, ואני המון זמן רגיל להגיד טקסטים של אנשים אחרים, ולקח לי זמן עד שכאילו מצאתי את הביציות שלי, ואמרתי, יאללה, מספיק. יש לך כל כך הרבה דברים שאתה רוצה להגיד, ואני גם לא שומע, זה לא שגם הייתה לזה איזושהי סובלימציה דרך מישהו אחר. יש כבר מישהו שאומר את הדברים, יש מישהו שמביע את הקול שלי. כן, לא, אין מישהו, אני הרגשתי שהקול שלי ושל המון כמוני לא נשמע. והחלטתי שכן, שאני חייב לנסח את זה, ואני חייב לזקק את זה, ולהגיד את זה as is.
ומהרגע שפתחת את הפה, הרגשת איזושהי פגיעה? אותה פגיעה שכל אותם שחקנים שמנית מדברים עליה כל הזמן?
אני לא בטוח שהבנתי את השאלה, פגיעה באיזה מובן?
במובן שהופעות שלך שלא הוזמנו, אנשים ש...
בוודאי, בוודאי, בוודאי. תשמע, קודם כל, עצם העניין שפתאום אנשים מקללים אותך, שאנשים אשכרה לוקחים את הזמן בשביל לשבת מול הפייסבוק ולכתוב לך איזושהי תגובת נעצה, אני חייב להגיד שזה יפתיע אותי מאוד. עזוב כאילו סתם על הוול, כזה אנשים שולחים לך הודעות פרטיות שבהם הם כללים אותך או ששוטחים את משנתם לגבי מה שאתה עושה, זה נורא נורא הפתיע אותי, ואז אני הבנתי שאני כנראה עליתי פה על איזשהו עצב שלא ננגע עדיין, משהו שלא נגעו בו עדיין, וזה גורם לי דווקא לרצות להתעסק עוד יותר. כן, זה גורם לי לרצות עוד יותר להתעסק בזה. משם יצאו קטעים כמו אני ערבי, משם יצא קטעים כמו על זה שאני הומו ושמסתיים בואו בנים ותגמרו לי בפנים. כן, כאילו, אני דווקא בגלל שאני כאילו מתעסק במילים, וזה נורא שנון, וזה נורא מיוחד, וזה נורא עשוי, וזה נורא מחושב, וזה לא מאולתר, זה מה שאני שולף מהשרבול, דווקא בגלל זה, שזה כאילו נורא מזוכח, חשוב לי גם להיות נורא אמיתי. ולא, שזה לא יהיה מילות צלופן, שזה לא יהיה משהו שעטוף, שזה לא יהיה...
נתון לאינטרפרטציה.
כן, חד גדיה כזה, שחווה שרה, שזה שיר נפלא, אבל הוא עדיין, אתה יודע, אתה יכול לפרשן אותו. חייל שחור מכה חייל לבן, רציתי שזה יהיה ברור, רציתי שזה יהיה ברור, אם אני כותב על עהד תמימי, אני קודם אומר עהד תמימי, ומה לעשות שלא נולדת עם דם יהודי. כן, צריך להגיד את הדבר הזה as is, לא להתחבן, כל מיני מילים יפות.
ואולי דווקא הבוטות הזו, שזו הגדרה שאתה לא אוהב, שאני אומר, שוחחנו על זה לפני שפתחנו את המיקרופון, אולי דווקא הבוטות הזאת היא זו שמוסיפה את הקיסם למדורה שקיימת כבר.
אני אגיד לך למה המילה בוטות, כי אני חושב שזאת ישירות. זאת לא בוטות, זאת ישירות. התחלתי לומר מקודם שהיום אתה שומע חברי כנסת שהם נגיד רוצים, הם מאשימים אחד את השני, הוא לא דובר אמת, אף אחד לא יגיד, אתה שקרן. חביבי, אתה שקרן. זה לא קורה, כאילו, ואני הרגשתי שצריך להגיד את הדבר עצמו. ומשם זה בא, הצורך להיות מדויק באמירה, זה משם זה נובע.
נדבר רגע על ההיררכיה בתוכך.
זה לא מבוטות, כאילו, זה הכוונה.
על ההיררכיה בתוכך בין האומן למזרחי ולאומו. איך אתה עושה שם סדר?
אני כנראה לא ממש עושה סדר. יש לנו איזושהי נטייה לחשוב שהומואים במשפחות מזרחיות הם כאילו הומואים, הם בתחתית הרשימה עוד יותר. ודווקא בגלל שאני נפגש עם הרבה בני נוער והרבה אנשים כאילו גייז, אז אני לא רוצה את התכללות, אבל אני נתקל בהרבה סיפורים שהם לא דווקא מזרחיים. זאת אומרת, היותך הומו ומזרחי זה גרוע כמו היותך הומו ואשכנזי. אני חושב שלי יש איזשהו יכולת, כמו שאני אומר, אני קורא דברי עליו, אני ישר מרגיש צורך להתנצל, כי אני לא אישה שחוותה אונס. יש לי את היכולת דווקא בתור מזרחי, כן לדבר גם בשם הזה, בקול הזה, ובתור הומו גם לדבר בקול הזה, ולא להרגיש שאני פה
גונב מאבק של מישהו אחר.
כן, שאני מנחס לעצמי איזשהו מאבק של מישהו אחר, כאילו, על מה אתה, איך אתה מדבר על זה? על מה אתה יודע באמת על החיים הללו שאתה יכול להרשות לעצמך לדבר על זה? אז כן, אז אני יכול להרשות לעצמי לדבר על זה, כי אני יודע מה זאת הסתרה ובושה אצל משפחה מזרחית, אבל אני גם יודע מה זאת האהבה והקבלה של משפחה מזרחית. אחד הקטעים המפורסמים ביותר שיצא לי אי פעם לבצע זה, וככה גם קראתי לו, זה תמיד רציתי להיות אשכנזי. כי כשכתבתי אותו, כתבתי אותו באיזשהו הקשר של מרד, ביקשו, זה היה ללג בעומר, ורצו לעשות ערב בנושא מרידות, או מאבקים, ופנו אליי ספציפית, ואומרו לי, אני תכתוב משהו על המאבק האשכנזי-מזרחי וזה. עכשיו, גואל, אני חייב להגיד לך, שבתור מישהו, למרות צבע העור שלי, אני לא יכול להגיד על עצמי שאני מקופח, אוקיי? יש קיפוח, יש דקענות אפילו עדתית או גזענית, אבל אני לא מוכן לשים את עצמי במקום הזה. זאת אומרת, בשביל שתהיה לואיס ליין צריך להיות סופרמן, אתה מכיר את זה כאילו? אז בשביל שיהיה מקפח צריך להיות מקופח, ואני לא מוכן להיות במקום הזה. אתה לא תותן לי, אתה לא רוצה לשמוע אותי, אתה לא רוצה לתת לי תפקיד בתיאטרון בגלל צבע עורי, אל תיתן לי תפקיד. זה ההפסד שלך, זה ההפסד שלך, זה ההפסד של הקהל שלא בא לי, אז אני אייצר לעצמי הופעה וספר וגיד את הדברים שאני רוצה להגיד, כי יש לי קול, ואף אחד לבן ככל שיהיה, או מירי רגב ככל שתהיה, לא יעצרו אותי מלהגיד את מה שאני רוצה להגיד, אז אני לא מוכן להיות מקופח, אני יודע שיש קיפוח, אני לא מוכן לנחס את הקיפוח הזה לעצמי.
יוסי צברי, פסטיבל תמונה 2018, יום חמישי, 25 בחודש, יפה נפש. יוסי, תודה רבה לך
שהייתם. תודה רבה, גואל.
כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת kan.org.il/podcast, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.